אהלן, שלום, מה שלומכם? הגעתם למרכז הטכנולוגי של מייקרוסופט בישראל, אנחנו בסשן השני, סשן מאוד מאוד חשוב, מונחים בסיסיים, רוצים לפשט את עולם הענן לאנשים שהגיעו מהאון פרמיס, יש לנו איתנו אורח מאוד חשוב, אריאל.
אהלן, נעים להכיר, שלום, אריאל כהן גדול, Cloud Solution Architect מחטיבת ה-CSU.
אריאל, קצת תספר לנו, אתה עושה הרבה פעילות קצת עם לקוחות, מה אופי הפעילות?
נכון, אז בגדול, היום יום שלי בעצם זה עבודה עם לקוחות, ארגונים גדולים, אנטרפרייז, בעצם מלווה אותם במסע לענן, לבוא ולעזור להם להסיר בלוקרים טכנולוגיים, לבוא לפשט את הדברים, לבוא ולמצוא פתרונות טכנולוגיים עבור הלקוחות שלנו ולעזור להם עם האתגרים.
בנקים, חברות ביטחון, סטארט-אפים, מה שנקרא מגוון גם.
מגוון מאוד, נכון. רוב העבודה שלי זה עם לקוחות הייטק, ששם לדעתי האתגר הכי גדול.
נכון.
זה ארגונים ענקיים.
נכון.
זה... כן.
אז בואו נתחיל בסשן באמת המאוד, הוא פשטני, אבל מאוד מאוד חשוב. באמת לנסות ליישר קו עם המונחים, להבין בכלל למה ענן. אז למה אנחנו בכלל הולכים לענן? בסדר, יש לנו את הדאטה סנטר, השקענו בדאטה סנטר, הרבה מאוד תשתיות, יש לנו את המיקרו סיגמנטיישן, את הפיירוול, הרבה מאוד השקעה, אבל באמת יש את הבאזוורד הזה שנקרא ענן. בוא שנייה נבין, מה אתה אומר?
יאללה, למה ענן? וואי, שאלה מפציצה. יש הרבה סיבות למה ענן. בוא נתחיל מזה שהיום ציינת כאן און-פרם. און-פרם בדרך כלל מורכב מתשתיות פיזיות, נכון? אפליינסים, אנחנו צריכים לבוא ולהתעסק עם קירור, צריך לבוא ולהתעסק בהזמנת חומרה. לא תמיד יש לספקים את החומרה שאנחנו צריכים. הרבה פעמים תהליכי הרכש נורא מורכבים, סובכים, עד שבעצם רוצים לבוא ולהעביר, להרים פרויקט באוויר, זה לוקח המון המון זמן.
נכון, עד כדי שנים אפילו, כן.
נכון. זו סיבה מספר אחת, אבל...
זה גם הזמינות, ואני אקרא לזה גם הפיקים, אותם פיקים. אני אקח דוגמה שלנו לקוחות מאוד גדולים בעולם, אנחנו גם עובדים חלקם פה בארץ, מה שנקרא הפיקים של אותם לקוחות, שאנחנו רוצים לשמור איזשהו סטנדרט צריכת משאבים באון פרמיס, אבל אנחנו צריכים לגדול, כי יש לנו את סייבר מנדי, או בלק פריידי, או כל מה שנקרא הדברים האחרים, אנחנו לא רוצים לייצר עוד דאטה סנטר שני, בגלל אותם מקרים נקודתיים כאלה, נכון?
נקודה מצוינת, כן. נתת כאן בלק פריידי, נתת דוגמאות טובות. לצורך העניין, אם אני היום ארגון שיושב באון פרמיס, וכמו שאתה אומר, יש פיקים, אני צריך לבוא ולערך לפיקים האלה. מה זה אומר לערך לפיקים האלה? זה אומר להזמין חומרה, לשים המון כסף, ועוד פעם, לא תמיד החומרה מגיעה בזמן, ומה עושים עם החומרה אחרי הפיקים?
נכון.
זה בעצם כסף ש...
שיושב. לזמן, שיושב. מחכה לזמן הפיקים.
בדיוק.
יפה. בוא נעבור נקרא לזה הנקודה, למה ענן הנקודה השנייה, החדשנות. אני חושב שבענן יש לנו, אני אוהב לקרוא לזה מגרש משחקים. מגרש משחקים של הרבה מאוד חדשנות בעולם האפ אינוביישן. אנחנו יכולים להתעסק בקוברנטיז איזה סרוויס, יש לנו פונקשן, סרוורלס, הרבה מאוד מיני כללות כאלה לאנשים שבאים מהאון פרמיס. איך אנחנו מפשט להם את זה?
אוקיי, אז בוא נחלק את זה בעצם ל-IaaS, PaaS ו-SaaS, נכון? קודם כל, מה זה IaaS? IaaS זה Infrastructure as a Service, יש לנו PaaS שזה Platform as a Service, נכון? ויש לנו SaaS שזה Software as a Service. בוא ניתן דוגמה לכל דבר, בסדר? IaaS זה בעצם IaaS as a Service, הכי פשוט זה לבוא ולהגיד VM, כי זה בעצם Infrastructure, נכון?
נכון.
יופי. יש לנו PaaS שזה Platform as a Service, שזה בעצם כל הנושא של Kubernetes, Functioning, נכון? זה בעצם...
בוא נחזור שנייה בכוונה ל-IaaS, אני בכוונה חוזר איתך, כי עדיין יש אנשים שמגיעים עם VMware, Hyper-V, מהאון פרמיס, והם רוצים להבין עדיין כשהם עוברים לענן, האם ה-VM שלהם נראה אותו VM בענן, איזה תהליך מאוד מאוד בסיסי שנייה להסביר להם, מה הם צריכים באמת בדי הראשון שלהם בעבודה בענן, בהקשרים האלה של IaaS, בסדר? נגיד, והם לא עשו את אותו מודרניזציה.
אז בוא נתחיל מאפס בעצם, שהיום אנחנו עוברים לענן, הדבר הראשון בעצם שאנחנו צריכים לבוא ולפתוח, זה בעצם טננט. מה זה טננט? הרבה פעמים לקוחות שואלים, מתבלבלים בעצם במושג, טננט, סאבסקריפשן, זה נורא נורא מבלבל. אבל כדי לבוא ולפשט את זה, טננט זה בעצם Azure Active Directory, הרגע שיש לך Azure Active Directory, יש לך tenant, הרגע שיש לך. כמה tenantים זה בעצם, כמה Azure Active Directories.
בדיוק.
אז זה השלב הראשון, בעצם פותחים tenant. מתחת לטננט הזה יש Azure Active Directory, אגב, Azure Active Directory לא בהכרח חייב להיות פעיל לשאר האפליקציות שלי, כי בסופו של דבר הרבה דברים מתממשקים לטננט. זה יכול להיות Office 365, נכון?
זה אידנטי, זהות שלי בעצם יכולה לעבוד גם במולטי קלאוד, גם באון פרמיס.
נכון, לגמרי, וכן ההפך, אתה צודק, וכן ההפך, הטננט הזה, Azure Active Directory, IDP שלי, ה-Identity Provider, בעצם יכול לבוא ולשמש אותי לא רק עבור Azure, אלא יכול לבוא ולשמש אותי עבור אפליקציות צד שלישי. זה קצת שלב יותר מתקדם, אבל בגדול כן, הטננט, ה-Azure Active Directory יכול לבוא ולשמש אותי להמון המון דברים ולהיות הסינגל פיין אוף גלאס שלי.
בדיוק. אם אנחנו מסתכלים שנייה באמת, אנחנו נחזור ל-IaaS, PaaS ו-SaaS, אז אותו VM בעצם שיושב לנו על אותם אוסטים בדאטה סנטר, בריג'נים, באותם מה שנקרא פסיליטי שמייקרוסופט מנהלת, אנחנו מרוויחים פה הרבה, אנחנו את אותו VM שהם ניהלו בעצם את הברזלים, את אותו מערכת קירור, עברור, נדלן, הכל, את אותו VM, מערכת הפעלה, מקבלים בענן.
נכון.
יפה. זאת אומרת שיש להם איזה תהליכים נוספים שהם צריכים לעשות?
בעצם, אחרי שפה, יש דברים שצריך לקחת בחשבון ברגע שמקימים VM. זה לא מסתכם ב-VM, הכל שם זה בעצם, אני אוהב לקרוא לזה לגו. אנחנו בוחרים VM, אנחנו בוחרים את הסקיו המתאים, שזה בעצם CPU ורם. לאחר מכן יש לנו את השלב שאנחנו צריכים לבוא ולבחור ניק. יש לנו מספר ניקים, מספר סקיוים, שבעצם יודעים לבוא ולתמוך בטרופוטים, בכל מיני וורקלודים, בסדר? VM של IIS לא בהכרח יבוא ויתאים ל-VM,
ל-GPU,
ל-GPU, או ל...
ניתוח מידע, קומפיוטר, ויש לנו כל מיני כאלה. אז יש לנו, כן, זה די ברור. יש לנו מה שנקרא, אפשר להתאים את זה לפי צורך הוורקלוד, לצורך הפרויקט עצמו.
נכון.
אוקיי, ואם אנחנו מסתכלים על קיבלנו מערכת הפעלה, הלקוח צריך לתפעל את עולם האנטיווירוס, פיצ'פוץ', או שזה מה שנקרא באוטומט ממייקרוסופט.
וואי, שאלה מצוינת. אז בגדול יש לנו שירותים מנוהלים כדי לבוא ולנהל את כל הדברים האלה. יש לנו update management. אגב, במאמר מוסגר, update management באז'ור, הוא לא רק עבור מכונות שישבות באז'ור. התפיסה של מייקרוסופט, אפשר לבוא ולהגיד, השתנתה או נבנתה מההתחלה לבוא ולתמוך בעולם ההיברידי. ומה זה אומר היברידי? אני לא רק מדבר על on-prem ואז'ור, אלא גם לבוא ולתמוך בכל העולמות של מולטי-קלאוד. בסדר? אנחנו לא ניכנס יותר מדי לטכנולוגיות, כי המטרה של השיחה כאן זה לבוא ולפשט את העולם הענן, אבל לצורך העניין, ארק, נכון? ארק בא לבוא ולתת לנו מענה במולטי-קלאוד. וגם אם אנחנו מסתכלים על השירותים מסביב שלנו בעצם, דיברנו על IDP שהוא יודע לבוא ולתמוך בשער העננים או באון פרמיס או באפליקציות צד שלישי. יש לנו גם את כל הנושא של, לצורך העניין, דיפנדרים, שזה לא רק עבור מכונות באז'ור.
נכון, זה מה שנקרא לשירותי הקלאוד נייטיב שלנו, גם לתת להם הגנה כלשהי. אוקיי, אז לקחתי אותו VM שנקרא, נמצא באון פרמיס, אנחנו מעבירים אותו as is, יכול להיות גם עם שירותים שלנו של ASR, אנחנו נדבר על זה בהמשך,
נכון.
אבל בסוף אנחנו רוצים להגיע את הצורה שהיא, אני מניח, אנחנו בתור לקוח, רוצה להיות מודרני, נכון?
נכון.
מדברים על פאס, הרבה פאס, פאס, ולא להתעסק ב-VM'ים. מה זה בשני מילים פאס?
פאס זה פלטפורם, איזה סרוויס, זה בעצם פלטפורמה מנוהלת עבורנו, אם היום לצורך העניין הייתי צריך לבוא ולהקים קוברנטיס באון פרמיס שלך, נכון? זה תהליך קצת מורכב, אתה צריך לבוא ולדאוג ל-VM מאחורי הקלעים ולבוא לעשות המון המון פעולות עד שאתה מגיע בעצם לפלטפורמה, בסדר? ואז על זה אתה מתחיל לבוא ולהתחיל לנהל קונטיינרים וכן הלאה.
כך דוגמה הייתה פשוט מאוד, הייתה אותו AKS, אשור קוברנטיס סרוויס, היית צריך להקים ב-VM, ב-IaaS, היית צריך להרים את המאסטרים שלהם, שזה כפול 2 או 3, לצורך שרידות, את הנורדים שמריצים את הפודים, ואתה מקבל את כל זה, את הצורה פאסית, מלאה, נכון. מאסטרים מנוהלים.
נכון, מאסטרים מנוהלים, לוד בלנסר, כן, הכל בעצם.
זה דוגמה של AKS, ניקח דוגמה גם של דאטאבייס איזה סרוויס, נכון, יש לנו את MySQL, Postgres ועוד כל דאטאבייס מנוהל, במקום לקחת באמת את ה-VM, עוד פעם ולהרים עליו את כל, נקרא איזה סביבת ההרצה של האפליקציה, דוגמה App Service, בסדר?
נכון.
איך היינו עושים את זה בעבר באון פרמיס? היינו לוקחים את ה-VM, היינו מתקינים עליו את ה-IIS, או את ה-Apache, או את ה-Nginx, ואז היינו מריצים את האפליקציה. אז אנחנו רוצים באמת להוריד את זה, להביא את ה-Runtime Environment as a Service. אם זה Database, אם זה אפליקציה, או אם זה Functions, יש לנו גם את אותו שירות שלנו של Functions, אז זה עולם הפס, בסדר? להוריד את הטיפול של האנדרליין מהידיים של האדמין.
בדיוק. לבוא נטו להתעסק במה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר ציינת פה לצורך העניין סיקוול. אמרת, צריך להקים VM, צריך להתקין את הסיקוול, צריך לקנפג אותו, צריך לבוא ולעשות המון המון דברים, עד שבעצם יש לך בכלל שרת סיקוול שרץ. אנחנו נותנים בעצם ללקוחות את הסיקוול, קחו דאטאבייס, תרימו מה שאתם צריכים.
ובקליק אחד אתה יכול גם לשדרג אותו, כן? אני זוכר נכון שם שזה תיק כזה שאתה אומר לו, יש גרסה חדשה.
נכון, בקליק אחד אתה משדרג אותו. מה זה בעצם מוריד? אם אני שם את הרגליים שלי בנעליים של IT admin בעצם, אני לא צריך לבוא ולהתעסק באפדייטים, אני לא צריך לבוא ולהתעסק בכל הנושא של חומרה. יש לנו HA, High Availability, Out of the Box. בעצם חוסכים המון 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 כאב ראש.
אם אני מסתכל, ניקח את העולם הזה של הפאס, לעומת הדוגמה של ה-IaaS, אם הייתי לוקח נגיד פרויקט שלם. בסדר, פרויקט שלם שהייתי מביא אותו מהאון פרמיס, והייתי מנסה למקם אותו בעולם של הפאס. מה המורכבות של הדבר הזה?
טוב, זו שאלה שאי אפשר לבוא
ולשאול. בהכי פשטני, נסות לעשות זה פשט.
בהכי פשטני, התהליכים בדרך כלל זה לבוא ולעשות אססמנט, לבוא ולהבין, כמו שציינתי מקודם, גם בעולם הפאס, יש לנו סקיורים, ואנחנו צריכים לבוא ולעשות את הסייזינג המתאים עבור הסקיורים, בסדר? שאלת שאלה, ואני, על השאלה הזאת אני יכול לבוא ולהפנות 100 שאלות.
נכון.
מה ה-SLA שאתה צריך לעמוד?
100%.
האם זה בתצורת SaaS? האם אתה צריך להנגיש את זה החוצה? האם זה פרייבט? כי יש לנו המון המון שירותים, ובעצם צריך לבוא ולהבין מה כל שירות עושה, ומה הלקוח בעצם רוצה לבוא ולהשיג. אז לבוא ולשלוף תשובה אחת לכל הלקוחות זה...
לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה הכי נכון. התשובה הכי נכונה זה באמת לעשות את האססמנט עם הלקוחות, להבין את הצרכים שלהם ולהתאים. אמרתי, זה מגרש משחקים. אם אתה לא מתאים את החליפה המתאימה לאותו workload, אתה יכול לאבד שם.
נכון.
אז אנחנו נקפוץ שנייה לחלק השלישי, שזה ה-SaaS. SaaS, Software as a Service. בסדר? אני קצת רוצה שתיתן לאלה שמאזינים לנו קצת את ההבדל בין הפאס, שזה פלטפורם, Software as a Service, זה נשמע קצת אותו דבר, מה ההבדלים המהותיים?
אז בגדול, כדי לפשט את זה, SaaS, בוא ניתן דוגמה, אופיס 365 היום זה SaaS, נכון? אתה בא, אתה מקבל כבר Exchange.
וורד בבראוזר, לצורך העניין.
איך?
וורד בתוך הבראוזר שלך.
וורד בתוך הבראוזר, Outlook בתוך הבראוזר, Teams בתוך הבראוזר.
Azure DevOps, שזה גם זה שם.
Azure DevOps, שזה גם SaaS, לגמרי, צודק, נכון.
אין לך אנדרליין, לצורך העניין, אין לך שום רגל, שום IP, אינטרנל IP, שאתה יכול בעצם, מה שנקרא, לנהל אותו.
נכון.
בעולם הסאס.
בסאס אתה בעצם מקבל סופטוור, פשוטו כמשמעו, סופטוור as a service, אתה מקבל תוכנה, בלי אפילו גישה מאחורי הקלעים אין לך. בסדר, זה משהו שמייקרוסופט באה ומנהלת עבורך, ומורידה ממך את כל הכאב ראש. מה היתרונות של הדבר הזה? אם היינו לוקחים, בוא ניקח את מה שכולם היום מכירים, את ה-exchange on-premise. רולאפים.
וואו, מורכב.
המערכות הפעלה, לך תתאים את המערכת הפעלה לגרסת exchange, לך תעשה אפדייטים, דאג, כל התצורות היום המורכבות בעצם שיש לנו בעולם ה-on-premise, אנחנו מורידים את הכאב ראש ואומרים, קחו, תשתמשו בתוכנה, זהו, אין לכם לא התעסקות לא באפדייטים, לא בשום דבר. גם מבחינת הבטחה, אני חושב שהיום אם אנחנו נסתכל על זה, SaaS יותר מובטח. אנחנו בעצם לא צריכים לבוא ולחשוף IIS עם הארגון שלנו, אם אנחנו ניקח את כל ה...
זה תלוי לאיזה workload. אני אקח דוגמה, בנקים, חברות ביטחון, אנחנו מכירים את האופי של הפעילות שלהם, יש את ה-workloadים שהם כן רוצים גישה רק אינטרנל, לא public facing, אז יש כאלה וכאלה, אבל נכון, יש לנו מנגנוני הגנה גם בעולם של הסאס, בעולם האידנטיטי, האמקאס, מייקרוסופט אפס, נכון? מייקרוסופט דיפנדר פור אפס, זה השם החדש שלו. אז יש גם את העולם הזה. אבל באמת, כדי לפשט למאזינים שלנו, העולם של הסאס הוא עולם שמנגיש לנו את האפליקציות בצורה הרבה יותר קלה, בלי שום ניהול אנדרליין, ויש לו גם רבדים של הגנה בצורה די טובה. אנחנו נקפוץ לטופיק הבא, העולם של ה... נקרא לזה הסכמטיות, איך נראה הריסורס שלי בתוך העולם של אג'ור. ריסורס הפשוט, יש לו, נכון, יש לו מדרג או היררכיה.
נכון, יש היררכיה מאוד ברורה, אז ציינו מקודם שבאים בעצם ורוצים להקים ריסורסים בענן, הדבר הראשון זה לבוא ולפתוח טננט, שווה אג'ור אקטיב דירקטורי. לאחר מכן פתחנו את הטננט, נכנסנו לפורטל.azure.com. השלב הבא בעצם, זה שפתח את הטננט, יפה, אנחנו צריכים לבוא ולהקים סאבסקריפשן. בסופו של דבר, מה זה סאבסקריפשן? יש לזה המון השלוחות אגב. אנחנו לא ניכנס לכל הדברים, יש...
דברים מהותיים, חשוב שקירו...
אז בגדול סאבסקריפשן זה לבוא ולעשות הפרדה לוגית, זה כדי לבוא ולעשות גם סדר בארגון, מי המשלם? בסופו של דבר סאבסקריפשן, יש לנו משלם אחד עבור הסאבסקריפשן. ועל הסאבסקריפשן אתה יכול לבוא ולהכיל Azure Policies, אתה יכול לבוא ולהכיל ארבע קרולס, אתה יכול לבוא ולהכיל... אג'ור בלופרינט.
נכון.
אתה יכול לבוא ולהכיל הרבה דברים. אז הסדר הזה הוא חשוב, וחשוב לבוא ולעשות את ה... נקרא לזה את הדיזיין עם ארכיטקט, כדי לבוא ולבנות את זה כמו שצריך, ולא להתקל בקשיים בהמשך.
בדיוק היה לנו איזשהו כמה פרויקטים באמת מאוד חדשניים נקרא לזה, וחלקם היו אפילו Data Center Migration, שבאמת שאלו הלקוחות, וואו, אני אקח אולי סאבסקריפשן אחד, ונשים בו את כל הריסורסים שלנו, כמה זה VM, אם זה פס, אם לא משנה מה. אז קצת באמת לתת להם, למה אנחנו צריכים להפריד את זה לסאבסקריפשן של פרודקשן, של דב טסט? הרי יש סיבה אנחנו עושים את זה, מעבר לנראות בעיניים.
נכון.
מה אתה...
קודם כל בוא נתחיל במגבלות, נכון? יש מגבלות ברמת סאבסקריפשן. בדיוק, יש טרשולד, לצורך העניין אתה יכול לבוא ולהקים עד 100,000 ריסורסים, סתם אני זורק מספר, בסאבסקריפשן.
שווינטי מדוגמה, מספר ווינטי.
נכון, אתה מוגבל בכל הדברים האלה. הדבר השני, שאתה רוצה לבוא ולעשות סדר בארגון שלך מבחינת קודם כל הרשאות, נכון? אם אנחנו הולכים למודל הזירו טראסט, אתה צריך לבוא ולתת הרשאות כמה שפחות.
List privileges.
List privileges, נכון, יש עוד שתי פרינציפלים לזירו טראסט, אבל בוא נדבר על נושא ההרשאות. לצורך העניין, אם אני בא ומחלק, לא חילקתי, יהיה לי הרבה הרבה יותר קשה לבוא ולתת את ההרשאות פר ריסורס או פר ריסורס גרופ. לעומת זאת, אם חילקתי את זה לשתי סאבסקריפשנים, בוא ניקח פרודקשן או דב, או בוא ניקח הרבה פעמים שלקוח, יש סנריים של B2B, נכון?
נכון.
שלקוח בא ועושה בעצם סוג של הוסטינג ללקוחות שלו ומקים אפליקציות עבורו, סביבות עבורו. אז אתה היית רוצה לבוא ולעשות את ההפרדה, את הסגמנטיישן בין הדברים, נכון. ולתת הרשאות. בוא ניקח, אתה יודע מה, את הדבר הכי פשוט. פרוד ודב. כולם מסכימים שבדרך כלל אנשי פרוד לא נוגעים בדב, ודב לא נוגעים בפרוד.
חד משמעי.
זה שתי צוותים שונים.
אסונים, כן.
בדיוק. אז אנחנו רוצים לבוא ולתת הרשאות בצורה הכי מהירה שיש. אנחנו ניתן, נקים קבוצה של אנשי פרודקשן, נקים קבוצה של אנשי דב, נכון? וניתן הרשאות לכל אנשי דב, יכול להיות על הסאבסקריפשן.
סתם מזר סיכונים פה, זה גם, אם אנחנו סתם דוגמה, אין ספק שאפשר באותו סאבסקריפשן לחלק בריסוס גרופים את הפרודקשן דב טסט. אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אחד, כמובן, הוא להגיע לטרשולדים, שלא פתאום איזה סטורג' אחד יגיב לנו בצורה של ארורים או אקספשנים, כי אנחנו הגענו לטרשולדים בפרודקשן. ודבר שני, אנחנו רוצים באמת למנוע סיכון, סיכון שאותם מפתחים, בטעות עשו איזושהי דפלוימנט לפרודקשן, ואז אנחנו חווים תקלות בעייתיות.
נכון.
אוקיי, אז יש לנו את הטננט, דיברנו על הסאבסקריפשן, אם יש משהו מעל הסאבסקריפשן, עם מנג'מנט גרופ, נכון? כן. חשוב שנייה לדבר אותו. לדבר על הדבר הזה?
כן, אז בגדול, אם דיברנו מקודם לצורך העניין על פרוד וטסט, נכון? הרבה פעמים, בוא נסבר קצת העניינים, בפרוד יש לנו כמה מוצרים, נכון? אם אני ארגון שמפתח מוצרים, אני רוצה לבוא ולעשות הפרדה, יש לי כמה ביזנס יוניטס. בוא נתחיל קודם כל בסדר של התשלום, כל ביזנס יוניט יש לו את התקציב שלו, נכון? ואני רוצה שכל סאבסקריפשן בעצם יהיה משלם.
אתה למדוד את הצריכה, אתה בסוף רוצה שאותו ארגון גדול, אותו קבוצת מוצר, או לא משנה מה, אני יודע כמה הם שילמו בצריכה שלהם.
נכון, אז קודם כל, בלי שום קשר להרשאות, יש את הנושא של תשלום,
נכון.
של קוסט. אז יש לי כמה ביזנס יוניטס, ובעצם הם כולם פרוד, או כולם דב.
נכון.
אז במקרה הזה הייתי רוצה לבוא, אני לא יכול לבוא ולעשות dev 1, dev 2, dev 3, נכון? אני לא יכול לקוד, אני יכול, אבל, אבל, אבל זה לא, זה לא מסודר וזה לא נראה ליין. הייתי רוצה לבוא ולאחד את כולם תחת איזשהו, נקרא לזה, אם ניקח את עולם האון פרמיס, OU. ועל ה-OU לבוא ולהכיל את כל הדברים שרלוונטיים עבור dev.
נכון.
בסדר? אז management group זה גם איזשהו היררכיה לוגית שבא לעשות לנו סדר. וגם כאן, ברמת המנג'מנט גרופ אפשר לבוא ולהכיל, אז הוא פוליסי, אפשר לבוא ולעשות הרבה דברים, אז גם כאן נדרש.
אז בתוך המנג'מנט גרופ יש לנו סאבסקריפשנים, יש לנו פרוד 1, פרוד 2 לפי מערכות כמובן, הכל תחת אותו מנג'מנט גרופ, ואז אנחנו יכולים בעצם למדוד את הצריכה, למדוד הרשאות, לייצר הרשאות ופוליסי.
נכון.
מעולה. תחת אותו סאבסקריפשן יש לנו את אותם ריסוס גרופים.
נכון.
זה, אני רואה את זה ב, גם בהקטונים, אני רואה את זה בסדנאות, גם לקוחות, מפרידים את ה... בואו שניה ננסה באמת לפשט מה אנחנו עושים עם הריסוס גרופים, איך זה נראה ברמת הלנדינג זון, בסדר, בפסט שנה קודם דיברנו על הלנדינג זון, מה השימוש הכי נכון לריסוס גרופים?
מה השימוש הכי נכון? אז בואו נלך עוד צעד קדימה, בסדר? לצורך העניין יש לי קבוצה של VM'ים, ו-VM בסוף לא מסתכם רק ב-VM, מסתכם גם ב-NIC וב-Manage Disk, ויכול להיות גם NSG שחל על אותו VNetים. אז גם כאן, בסופו של דבר זה לגו, ואנחנו רוצים לבוא ולעשות לעשות סדר עם כל המיליון חלקים שיש לנו עם הלגו. אז גם Resource Group הוא בא לבוא ולעשות לנו סדר לוגי, ואם לצורך העניין בתוך אותו סאבסקריפשן של פרוד, יש לי VM'ים, בוא ניקח דוגמה. יש
אפליקיישן.
יש אפליקיישן, יש דומיין קונטרולר, יש סיקוול.
בדיוק.
עכשיו, זה לא שרת אחד.
זה חלוקה פונקציונלית, לצורך העניין.
בדיוק.
זה כאילו, שאני בא להביא מערכת, שיש בה הרבה מאוד engineering, זה דוגמה, שזה עזיבת הרנטיים לאפליקציות, או שאני רוצה בעצם VM, להריץ שם, לא יודע, איזשהו API מסוים, אני יכול בעצם לחלק אותם לפי הפונקציונליות שקשורה במערכת, בתוך הסאבסקריפשן הזה.
בתוך הסאבסקריפשן, אנחנו לא נקים סאבסקריפשן עבור כל VM, זה לא נכון לבוא ולעשות את זה, כי זה, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה resource groups. עכשיו, דיברנו גם על, אנחנו גלשנו לנושא של הסדר, עוד משהו באז'ור שיכול לבוא ולעשות לנו סדר, וגם מתוך זה אפשר לבוא ולבנות אוטומציה, זה טאגים, זה גם משהו מאוד מאוד חשוב.
זה רק מה שנקרא לוודא שיש לנו ריסורס מסוים, שאנחנו מתגים אותו ספציפי באיזה environment הוא נמצא, מי יצר אותו, זה ניקח את זה באמת בסשן שנקרא governance,
כן.
סשן מאוד מאוד נרחב, באמת לסדר את האזור הזה שאני מקווה ענן.
נכון.
אוקיי, אנחנו נעבור לסקשן הבא, סקשן של קצת תשתית תקשורת. נכון, אנחנו הרבה קומפיוט, דיברנו על קומפיוט, נכון. דיברנו על פאס, AKS, עם כל מיני דברים, שום דבר לא יכול לעבוד תחס בלי רשת. יש לנו תווינת. בסדר, תמיד אומרים, ב-AWS דרך אגב זה נקרא VPC, ב-On Premise יש לנו את הלן, Local Area Network, שמחולק למיקרו סיגמנטיישן עם NSX או כל מיני רכיבים כאלה, או פיירוול. מה זה VNet?
אז כמו שציינת מקודם, יש לנו בעצם ב-On Premise, אם נפשט את זה, יש לנו את הלן, נכון? ובדרך כלל, בתוך אותו לן, אותו רשת, יש לנו בעצם וילנים.
נכון.
נכון? מתחת לוילנים, יש לנו סאבנטים.
נכון.
אז בעצם VNet, כדי ממש ממש לבוא ולפשט את זה, בעצם זה וילן. בסדר?
מעולה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם בתוך VNet אחד, לארח הרבה מאוד אינטרנל IP, וחלק אותם ברמת הסאבנטים.
נכון.
ואז בין אותם סאבנטים, יש איזה יכולת לחוף תעבורה בין הסאבנטים האלה?
יפה. שאלה מצוינת. אז יש לנו בעצם משהו שנקרא NSG, זה Network Security Groups. בעצם ה-Network Security Group זה, אני לא אגיד firewall, כי זה רחוק מאוד מ-firewall.
access list.
access control list, כן, בדיוק. מה אני מאפשר לצאת החוצה, איזה פורט, מי הסורס, מי הדסטיניישן. אגב, אותו NSG אנחנו יכולים לבוא ולהכיל אותו ברמת סאבנט או ברמת ניק. לא בהכרח אני רוצה לבוא ולהכיל NSG על כל הסאבנט. יכול להיות שיש לי מכונה ספציפית שאני צריך לבוא ולהכיל אקספשנים, או אני רוצה לאפשר תעבורה, אז יש המון משחק עם זה, אבל זה בגדול NSG.
זה בלי שום קשר לפיירוול, שזה בסשן אחר גם, כן? כי הפיירוול הוא מה שנקרא הגייטווי שלי ליציאה חוצה, בין הווינטים.
לא להתבלבל, NSG לא מחליף פיירוול, זה משהו אחר לחלוטין. אפשר לבוא ולהגיד שה-NSG יותר נועד לבוא ולעשות מיקרו-סגמנטיישן, בסדר? והפיירוול הוא בעצם התווך שלי מהאז'ור נטוורק בעצם לאינטרנט וכן ההפך.
מעולה. וינט פירינג, שזה גם איזה משהו שהוא מאוד חשוב להבין אותו.
נכון.
מה המהות שלו, מה עושים איתו?
יפה. אז נגיד והקמנו סאבסקריפשן, הקמנו ריסורס גרופ, הקמנו וינט וחיברנו המון מכונות. יש לי כמה וילנים, נכון? יש לי וילן 10.0.0/24, ואז יש לי 192.168/24, ואני צריך עכשיו שהם ידברו ביניהם. יפה? שתי הווינטים האלה צריכים לבוא ולדבר ביניהם. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו עושים וינט פירינג. אנחנו מחברים את שתי הרשתות בעצם ביחד שידברו ביניהם.
בסדר, אם הייתי עושה את זה באון פרמיס, בכוונה אני חוזר לאון פרמיס. כי באון פרמיס הייתי לוקח נגיד וילן 101, וילן 102, והאינטרפייס שלי, הדיפולט גייטווי של אותו וילן, היה הולך לפיירוול. זה היה, ושם הוא עושה את הראוטינג.
נכון.
מה זה אומר באזור הזה של להבין את פירינג, אני חייב לעשות פיירוול?
לא, ממש לא.
אוקיי, זאת אומרת שאני ברגע שאני מחבר שני וינטים בפירינג, הם יודעים לעשות לר טרי ראוטינג אוטומטי.
נכון.
יפה, ואכיפה, אם אני לא רוצה את הפיירוול, אכיפה יכולה להיות עם ה-NSG, נכון. ברמה הכי פשוטה שלנו.
כן, בגדול כן, אם אתה רוצה לקחת את זה ל-next level ולא לנהל, הרבה פעמים ש... לקוחות שואלים אותי, בסדר, יש לנו NSG, יש לנו פיירוול, איפה אנחנו מנהלים את הכל, מה התצורה הנכונה? אז אם אתה ארגון אנטרפרייז ויש לך, אתה רוצה לבוא ולנהל את הכל במקום מרכזי אחד, אז אנחנו נעשה User Defined Route, UDR בעצם, שמפנה את כל התעבורה לפיירוול, ואנחנו ננהל את כל מה ש... את כל התעבורה בעצם דרך הפיירוול.
הבנתי, מעולה. אז יש לנו את השכבות האלה של הרשת, באמת יש את הפיירוול שהוא נמצא כמעט בכל מקום ביציאה והכניסה, נדבר קצת על הסטורג', שכך היה לנו בתאימה האחרונה, כי סטורג' יש לו, יש הרבה מאוד יכולות יחסון בענן. זה יכול להיות כבלוב, זה יכול להיות תורי, הרבה מאוד דברים.
מסכים איתך.
זאת אומרת, יש סקירה הכי פשוטה לאנשים שבאים עם הדיסקים, או סף סטורג' או דל, לא משנה איזה שהם זה, אנחנו רוצים באמת שנייה להבין איך זה נראה בעולם הזה של הענן.
יאללה, מגניב. אז סטורג' אקאונט בעצם... בוא נלך שלב שלב. אנחנו היום בשביל לבוא ולפתוח, ציינת כאן בלוב, ציינת כאן, יש גם פיילס, יש טייבל, יש קיו, כל סטורג' בעצם מיועד למשהו אחר. סטורג' אקאונט, תחת סטורג' אקאונט יכול לבוא ולהיות כמה דברים. זה לא סותר, אם יש לי סטורג' אקאונט עבור בלוב, הוא לא יכול לשמש אותי גם עבור פיילס. אותו סטורג' אקאונט יכול לבוא ולהיות שתי, יכול לבוא ולהיות...
זה בעצם ישות לוגית, עוד פעם בענן, שיכול, אני משלב ליכולות. זה ככה אני רואה.
נכון.
ומה לדוגמה הדיסק? יש אג'ור דיסק, נכון? אג'ור דיסק זה, אנחנו עושים את טאץ' לדיסקים לוויאמים.
נכון, זה מנג' דיסק בעצם. זה ישות בפני עצמו, זה... נכון שזה מתקשר לעולם הסטורג' אבל זה לא יושב תחת סטורג' אקאונט.
מעולה. אם אני מסתכל ספציפי על הסטורג' אקאונט, אז יש לנו את הבלובים.
בלובים שזה unstructured files, נכון?
הגישה אליהם בדרך כלל, אני עושה להם, לבלוב אני לא עושה את touch ל-VM, אז איך אני ניגש לאותו סטורג' בדרך כלל, הוא סטורג' יותר מוזל מהדיסקים.
נכון. אז יש לך כמה אופציות, זה בעצם בדרך כלל URL שאנחנו ניגשים אליו.
API, כן.
API. נכון, ובהשוואה לפיילס לצורך העניין, פייל זה מאוד דומה ל-SMB שאנחנו מכירים באון פרמיס, פייל שר.
אני בעצם מקבל, שאני,
UNC.
מידוק, אני מקבל את אותו URL, אני יכול לעשות לו את ה-touch של דיסק, אבל זה מנועל, כי זה storage account, ואז בעצם בתוך ה-storage account אני רואה את אותם קבצים.
אגב, אם חוזרים אחורה, אם היום בארגון אנחנו צריכים לבוא ולהקים פייל שר, צריך להקים את השרת Windows, נכון? ואז להתקין עליו את הרול או את הפיצ'ר המתאים. פה אנחנו מקבלים פייל שר, out of the box, בלי לגעת במערכות הפעלה.
לגמרי.
ואתה פשוט עושה להם attach ל-VM'ים. אתה יכול לעשות אותם public, אתה יכול לעשות אותם private. יש לך את כל המשחק הזה.
לגמרי. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שכן נעשה קצת השלמה לכל מיני דברים. נכון שדיברנו על compute.
נכון.
יש לנו גם שירותים שהם... היו, הם נקראים כ-third party, כמו VMware, אבל יש לנו שירות שנקרא AVS, Azure VMware Service בעולם של הקומפיוט, את אותו ESX שנמצא לכם היום ב-on-premise, אנחנו יכולים לספק את זה כ-managed service בצורה מלאה, כ-first party, נכון. עם support שלנו, אנחנו נעשה את זה גם בסשן בנפרד, וגם את ANF, Azure NetApp-Files, דיברנו על storage, נכון? אז אותו fabric pool, או אותם יכולות ניהול שקיימות לנטה ב-on-premise, אנחנו מביאים את זה גם לענן בצורה מנוהלת ומלאה.
נכון מאוד.
אוקיי, אז נראה לי שחיסינו באמת בפשטות. לא צלענו יותר מדי, נכון?
לבל 100.
לבל 100, לגמרי לבל 100. זו הייתה המטרה, ואני מקווה שקלענו למטרה בסשן הזה. נשמח באמת לשמוע ולהזין עוד בעומק בסשנים הבאים. תודה רבה, מקווה שנהנתם. ביי ביי.